ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו באמצע פרק ב' בספר שמואל. למדנו בשבוע שעבר את תפילת חנה וראינו מה הדבר הזה, מה אנחנו עובדים ממנו, מה הוא מוסיף לנו, ואנחנו מבקשים להמשיך בפרק ב'. הגענו לפסוק י"ח. למישהו חסרים בפרק אורות?
כן. וואו, זה ברבנל או מערב? מה? זה אותו דף, לא?
אותו דף, כן. שאלתי מי חסר.
לא מגיע.
טוב, אני מזכיר, בואי נסיים על זה זמן.
יש מזגן
עובד. תפתחו את החלון.
חבור את הקדישתא. אנחנו צריכים ללמוד. זה נוסף ללמוד. אני מזכיר, בשבוע שעבר למדנו תפילת חנה, נזכרנו את מחלוקת הברבנל והתרגום יהונתן. האם מדובר בנבואה? כי ראינו שהתרגום יהונתן מכניס את כל ההיסטוריה עד מלחמת גוג ומגוג בתוך סרט הפסוקים של תפילת חנה, ולכאורה זו נבואה, אבל בפועל הכותרת היא ותתפלל חנה. וגם ראינו שחנה, זה מה שהברבנל הזכיר, לא הייתה בדרגת נבואה גבוהה. זו הייתה הנקודה הראשונה שדיברנו עליה בשבוע שעבר. אחרי שגמרנו את התפילה, למדנו עוד מספר פסוקים, ובהם הראינו, זאת אומרת, הסברנו את מה שכתוב, שהמשכן בשילו לא התנהל בצורה מוכנית נאותה. ובזה הסברנו איך יכול להיות שבכל ספר שופטים שמסתרע על פני למעלה מ-300 שנה, אין שום אזכור של משכן שילו. המקום המרכזי זה כמו שנגיד שאף אחד לא בא לכותל המערבי. זה דבר שלא מתבקש, והתחלנו ללמוד וראינו את השחיתויות, ראינו את העוולות, ראינו את הדברים המאוד מאוד לא נעימים ולא יפים שהיו במשכן. סיימנו את השיעור בשבוע שעבר, הייתי קורא לזה, בחטיפת בשר. זאת אומרת, היו באים להקריב קורבנות, והכהן, אותם בני אלי, חופני ופנחס, היו נועצים את המזלגות בתוך סיר, דיברנו על שלושה גדלים של סיר, ברור וכולי וכולי, והדבר הזה היה נלקח בחוזק ובכוח, וממילא אנשים לא רצו לבוא לשם. בזה סיימנו את בוא נקרא את הפסוק האחרון שלמדנו בשבוע שעבר, ותהי חטאת הנהרים גדולה מאוד את פני השם, כי נעצו האנשים את מנחת השם. כנגד כל הדברים הללו, בפסוק י"ח, אנטיתזה, וו היתוך, וו שמשנה לנו את הכל, אנחנו בפרק ב' פסוק י"ח, ושמואל משרת את פני השם, נער חגור איפות בד. זאת אומרת, בשונה לכל מה שהוצג עד עכשיו, בשונה לכל מה שאנחנו מתחילים ולומדים, וכואב לנו הלב לשמוע שככה זה מתרחש במשכן שלו, במקום הקדושה, במקום השכינה, במקום הגדול והאדיר הזה, שם העניינים לא מתנהלים כמו שצריך. אז מה קורה בחדרי חדרים? מה קורה במקומות אחרים? זה הרבה יותר גרוע. ואומר לנו הברבנל, אני קורא מתוך האברבנל בפסוק י"ח, אני מניח שאתם יודעים שהפירוש של האברבנל בנוי בצורה כזאת שהוא שואל מערכת שלמה של שאלות, ולאחר מכן, הוא עונה תשובות לפי הסדר. חלק מהאנשים פחדו לחבר ספרים, כי אמרו שהם לומדים את הרבנים, הם לומדים את השאלות והם נרדמים, ואין להם תשובות. אז הם לא יכולים לישון כל הלילה, כי יש להם רק שאלות ובלי תשובות. אז כך אמר קוצקין, אני חושב, כשהוא רצה לך להגיד איזה ביקורת על העניין. והנה המערכה הזו, אני קורא מתוך הרבנים, ושמואל משרת את פני השם להגיד, שאם יהיו נערי הכהנים רעים וחטאים להשם מאוד, הנה שמואל עם היותו נער כמו הם, והנערים בטבעם ילמדו אלה מאלה. חברה, מה אומרים תמיד הורים לילדים שלהם? תתחבר לחבר'ה טובים, אל תתחבר לחבר'ה זה, כי זה הכל הלך, בא למשנת הקודל, פה שם את החבר'ה הטובים, אל תחבור לכל מיני ארחי פרחי שמסתובבים שם. כך אומרים ההורים, לא? מסתובב, אני לא יודע.
אין פה אבל.
אז ממילא, גם שם זה היה במשכן. אז שמואל נער, כי מה קשה לאברבנאל? למה מדגישים את העובדה ששמואל נער? כי הנערים האלה התנהגו שלא כצפוי ולא כראוי. והאם הוא מעריד לדעתנו ששמואל הנער יחבור לנערים הללו? מה קראנו הבוקר בתורה? והגדלו הנערים, יצחק ועשיו, יעקב ועשיו, שניהם גדלים, הילדים של יצחק ורבקה, ופתאום כל העסק נראה אחרת, זה הולך לבתי מדרשות, זה הולך לפה, הוא הולך לשם וכו' וכו'. אז אומר האברבנאל שזה החידוש הגדול שיש פה. ושמואל, שהיא היות נערי הכהנים רעים וחטאים להשם מאוד, הנה שמואל עם היותו נער כמוהם, והנערים בטבעם ילמדו אלה מאלה, הנה הוא לא היה כן, כי היה משרת את פני השם. והנה לא אמר בזה את פני אלי, הרי אלי היה הרב שלו, לרמוז שכבר היה מכוון ליבו לשמיים, ולא לעבוד דיינים בלבד כמו שהיה בילדותו. וזכר שאילי אותו לוי היה חמור איפות בד, והוא מלבוש משתן נשוי כדמות האיפות ככהן גדול, שהיה בתכונה אחרת, לובשים אותו כלל הכהנים. סתם לך, יש איזה שם משמואל באחד המקומות. למה לכהנים יש בגדים ולוויים אין בגדים? כהנים יש להם בגדי כהונה ולוויים אין בכלל. בקיצור, והוא אומר ששמואל היה מתנהג בצורה מיוחדת, אני מתקדם הלאה. ושמואל משרת את פני השם נער חבור אפוד בד, ומעיל קטון תעשה לו אמו, וזה דבר שילווה אותנו בכל ספר שמואל, סוגיית הבגדים. ולמה אני אומר שהסוגיה הזאת מלווה אותנו? מי שזוכר את הפרק האחרון בשמואל א', בעלת האוב, מעלים את
שמואל.
מה קורה עם בעלת האוב? מעלים את שמואל. שאול הולך לבעלת האוב ומעלה, איך עולה שמואל? מה זה? עם הבנת שלו, עם המעיל שלו. כשנפרדת המלכות, דוד פוגש במערה במסגרת הבריחות של דוד, באזור עין גדי וכו', מה הוא עושה למעיל של שאול?
קורע אותו.
קורע אותו. זאת אומרת, סוגיית הבגדים היא סוגיה מאוד מאוד משמעותית בספר שמואל. מאוד. וזה מתחיל מפה. ומעיל קטון תעשה לו אמו, אמא שלו שורקת לו מעיל, סוודר, אפודה, איך שנגדיר את זה בהגדרות שלנו, ועלתה לו מימים ימימה, והמלבים, המלבים אומר שכל שנה במאמר המוסגר, בדרך כלל הפרשנות של המלבים היא עקבית לאברבנאל. המלבים הולך כל הזמן אחר האברבנאל, כך הוא מסביר אותו, כמובן שההבדל ביניהם הוא בערך 300 שנה, המלבים נפטר לפני 120 שנה, אברבנאל חי בדור גירוש ספרד, זה למעלה מ-400 שנה, אז פחות או יותר זה העניין, והמעיל הזה הוא מעיל מאוד מאוד משמעותי, הוא מעיל קטון תעשה לו אמו והעלתה לו מימים ימימה, בעלותה את אישה לסבוח את זרח הימים. ואני מבקש לשלוח אתכם לדף המקורות שלפנינו, למקור מספר 7. מה כתוב לנו בסוף הדף הראשון על העניין הזה? התנחומה בפרשת אמו, איש זקן עולב ומרוטה מעיל. הכוונה היא לבעלת האוב שמעלה את... כן, כן, אולי שאפשר, בשמחה. אפילו כבר לא חוזר על הבדיחה, היא נשמעת עתיקה. בשד... דפים אף פעם לא חסרים, לפעמים חסרים תלמידים, אבל דפים לא חסרים. אז תראו מה כתוב, מה כתוב במדרש. המדרש במדרש תנחומה כותב ככה, ואיש זקן עולה ורוטה מעיל, ולהלן כתיב, ומעיל קטון תעשה לו אמו. תנה, הוא המעיל אשר בו גדל, בו נקבר, בו עלה. תנה בשם רבי נתן, כסות שיורדת עם אדם מקבורה, בו עתיד לעלות בתחיית המתים, שנאמר, תתהפך כחומר חותם והתייצבו כמו לבוש. זאת אומרת, המעיל הזה הוא משהו מיוחד. מה ההסבר הרוחני לדבר הזה? ובחיים שמולביץ', שהיה ראש הישיבה במיר, נפטר כשהיינו כבר בישיבה, היינו גם בלוויה שלו, מסביר פה, הוא אחד מרבותיו המובהקים של רב אביגדור, ייבדל לחיים ארוכים, במקור 8. בואו ראה איזה שפע של כוח נכנס בחומר על ידי המסירות והאהבה שמשקיע בו יוצרו. עבר אומר, אתה יכול לראות נגר שמייצר שולחן. אתה רואה לפעמים בעלי מלאכה שמשקיעים את הנשמה שלהם בעבודה. חיית, נגר, אינסטולטור, לא משנה מה הוא. זה אכפת לו, זה חלק מהחיים שלו, זה הנשמה שלו, זה העניין שלו, הוא משקיע בזה את הכל. אומר רב חיים שמולביץ' שהוא מעיל קטון תעשה לו אמו. נחשוב מה זה. אישה הייתה עקרה כל כך הרבה שנים, נולד לבן, היא מקדישה את הבן הזה לעבודת השם למשכן בשילה. והיא, אין שיירות מצויות, אין פלאפונים, אין וואטסאפים, מה היא מתקשרת איתו? 3 פעמים בשנה שעולים לרגל, היא באה לראות אותו. אבל היא מקדישה אותו למקום הזה. עכשיו היא חושבת לעצמה, איזה קשר רגשי נפשי עמוק יהיה לי איתו. אז היא שורגת לו מעיל, שורגת לו, בכל עין בצמר היא אומרת, זה לכבוד הבן שלי, זה ישמור עליו שלא יהיה לו קר, בשילה. נחשוב לעצמנו, ניסע עכשיו בשילה, איזה קור יש שם בלילה, איזה קור יש בירושלים, איזה קור יש בשילה. כתיב, אני ממשיך הלאה, הוא מעיל קטון תעשה לו אמו, ואמרו חז"ל, איש זקן ורוטה מעיל, ולהלן הוא אומר, הוא מעיל קטון תעשה לו אמו, תנה הוא המעיל בו גדל בו נקבר בו עלה. כלומר, אותו מעיל שעשתה לו אמו, היה הולך וגדל אמו כל ימי חייו, ואף במותו לא נפרד ממנו. ומצינו כעניין זה בדור המדבר, כתוב שמלתך לא ולתה מעליך, אלא ששם היו ישראל צריכים לכך, כי מניין להם בגדים חדשים במדבר. אך למה הוא צריך שמואל הנביא לנס זה? למה היה צריך שהבגד יגדל יחד איתו? מה הבעיה? שילך בשילה לחנות בגדים ויקנה מעיל חדש. סוף עונה, תחילת עונה, משהו, בקיצור הוא יסתדר כבר באיזשהו עניין, מה צריך לעשות את כל הסיפור הזה? וצריך לומר כי לשמואל היה צורך גדול במעיל זה דווקא, ונפשו הייתה קשורה במעיל קטון זה, והטעם דין הפירש הרד"ק על הפסוק הזה, הוא מעיל קטון, כי לא היה מנהגם להטות מעיל אלא הגדולים אבל לא הקטנים, וזה מרוב אהבתה אותו עשתה לו מעיל. עכשיו תראו, מותן גם לתת לרגש לפרוץ אותו. תראו מה הוא מסביר פה. את כל דמעותיה ותפילותיה, את כל אהבתה וכל ליבה, נתנה חנה הנביאה אל תוך המעיל הקטון שעשתה לו. וכל זה חדר ונספג אל תוך המעיל, והפך הוא עצמו למקום שופע אהבה וחסד. וכיוון שנתעטף פה שמואל, נכנסה בו אהבת ישראל ואהבת הקדוש ברוך הוא עד אין קץ. ויחד עם המעיל גדל והשם עמו, והיה מסובב בכל עיירות ישראל להביא להם את דבר השם, ולנהל אותם בדרך הישר, והכל במידת אהבת ישראל שהייתה בו. ועל ידי מידה זו, זכה שתשרה עליו שכינה. על כן לא נפרד שמואל מן המעיל הקטן לעולם, ומשום זה נעשה לו נס שגדל המעיל עמו ולא בלה. פלפלים. אך כל אחד יודע, אני זוכר את הסיפור אותו ילד, כשבגד היה נראה קטן, אז הייתי שואל את אמי, זיכרונה לברכה, או את אבי, למה החולצה נהייתה קטנה? אז אמרו לי, החולצה נהייתה קטנה, החולצה נשארה בדיוק כמו שהיא, אתה נהיית יותר גדול. זאת אומרת, זה לוקח לנו זמן להבין את העניין הזה. אז באיזשהו מקום היה פה נס, הבגד צמח יחד איתו, כי את כל האהבה, את כל הדמעות, את כל ההשתפכות לקדוש ברוך הוא, את כל הקרבה, את כל זה הכניסה האמא הזאת לסריגה, בתפירה, ברקמה של, של המעיל המיוחד הזה, ולמי לזה מסביר למה המעיל הזה מלווה אותו בצורה מיוחדת כל ימי חייו. אנחנו ממשיכים הלאה. וברך אלי את אלקנה ואת אשתו, ואמר ישם השם לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה, זאת אומרת, ביקשתם בן, אשר שאל להשם והלכו למקומו. ואז מספרים לנו שפתאום המשפחה הזאת התרחבה מאוד. כי פקד השם את חנה, ותר ותלד שלושה בנים ושתי בנות, ויגדל הנער שמואל עם השם. זאת אומרת... ותחת השאלה, זאת אומרת לנו הרד"ק, כמו שאמרנו, מה המשמעות של הביטוי, של הביטוי הזה תחת השאלה, אז כי כל אחד מהם, הוא אומר, תחת השאלה אשר שאל כל אחד מהם, והשאלה הוא לשמואל, כלומר, הם ביקשו את שמואל, ואז הם ביקשו, הם ביקשו עוד, הם ביקשו עוד ילדים, וממילא הם זכו, הם זכו לעוד, לעוד ילדים, ותראו בדף המקורות, במקור 9, וזה פסיק תרבתי, כבר הזכרנו אותה. ותר ותלד שלושה בנים ושתי בנות, הרי חמישה, ואנו מוצאים שאמרה בשירתה שילדה שבעה, שנאמר שבעים בלחם נשכרו. מהו נשכרו? נשתכרו ורעבים חדלו, חדלו רעבונם. עד הכרה ילדה שבעה זו חנה, ורבת בנים אומללה זו פנינה. ואם חמישה ילדה, איך אומרת שבעה? מה התירוץ שאתם מתרצים בזה?
מה התירוץ?
מה התירוץ שאתם מתרצים בזה? אני בודד את ההקשבה שלכם בשיעור. הזכרנו מחלוקת בראשונים, האם שבעה זה דווקא, או שבעה זה מספר שאומרים אותו, כך הבאנו, בשם הפרשנים, לפני שבועיים, לפני, כשלמדנו את העניין הזה, שזה לא, לא תריץ שאומרים, עכשיו, גם בגמרא אנחנו מכירים את זה, ש-60 זה מספר של גוזמה, 300 זה מספר של גוזמה. יש כל מיני מספרים שחכמים השתמשו בהם, אבל לא התכוונו להגיד 60 שזה דווקא 60, אלא רצו להראות שזה מספר גדול. יש בזה הרבה הרבה דיונים על המספרים בסיפורות חז"ל. יש מי שאומר שעד 100 זה מדויק, ועד 100 זה מוזר. קיצור, המון המון דברים סביב העניינים הללו. עכשיו, תראו את הסיפור הטראגי שיש בעניין הזה.
התפילה
היא אמרה
לפני שנולדו לה
חמישה בנים,
לא?
מה זה?
תפילה
היא קדמה, לא... כן, כן, היא אמרה אותה אחרי שנולד שמואל. אבל אם היא אמרה, דקרה ילדה שבעה, והיא ילדה שהיא ידעה שהיא... למה היא אמרה את המספר הזה דווקא?
תלוויה.
עד דקרה תלד ילדים. היא נקטה במספר שבעה, ופה כתוב חמישה, אז הוא שואל מה המשמעות של זה. אז אומרת הגמרא, אומר, כתוב במדרש, רבי יהודה אומר חמישה ילדה, אלא ששמואל שקוי כנגד משה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהנם ושמואל בקוראי שמו. אז זה שבעה, זה חמישה שהם שבעה. ורבי נחמיה אומר, למה? חמישה. שמואל הוא אחד מהחמישה. אם אתה מוסיף את משה ואהרון,
אבל
הוא
שקול כשתיים, אז זה אמור להיות שש.
שלוש.
הוא שקול כשתיים, אז אתה לא מחשיב אותו.
יש לך חמישה ילדים שלו. יש לך חמישה ילדים עם שמואל? ושמואל שקול כנגד משה ואהרון?
אז אתה מוסיף גם את משה ואהרון?
גם משה ואהרון, זה שבעה.
זה לא במקום שמואל, אתה מוסיף את משה ואהרון.
עוד, זה בסדר. אז רבי נחמיה אומר חמישה ילדה, אלא שראתה שני בניו של שמואל, והאיש של בנו הבכור יואל בשם משנהו אביה, ובני בנים כבנים, שזה גם דבר שמופיע כמה פעמים בגמרא. לקח עד הכרה ילדה שבעה. רבנן אמר חמישה ילדה. אלא, כשבא לפקוד את חנה, עכשיו תראו איזה דבר מאוד כתוב פה, כשבא לפקוד את חנה, הייתה חנה יולדת בן אחד, ופנינה קוברת שני בנים. ילדה חנה ארבעה, ופנינה קוברת שמונה. והייתה חנה מעוברת בן חמישי, ונתייראה פנינה שלא תקבור שני בניה שנשתיירו לה. מה עשתה פנינה? הלכה וביקשה ממחנה, אמרה לה בבקשה ממך נעניתי לך, יודעת אני שחטאתי לך, וכל מה שהעלבתי אותך, שזה מה שדיברנו לפני כמה שבועות, אלא ותרי לי כדי שיהיו שני בניי שנשתיירו לי. באותה שעה נתפללה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, אמרה לפניו, ותר לה את שני בניה שיחיו. אמר לה, הקדוש ברוך הוא חייך, שהיו ראויים למות, אלא הואיל ונתפללת להם שיחיו לשמך, אני קורא אותם. לפיכך הוא אומר, עד הכרה ילדה שבעה שמתחשבו לה שני בנים של פנינה. זאת אומרת, היו לה חמישה ילדים, ועוד שניים שהצילה ממוות, בכוח התפילה שלה, וזה נחשב כאילו שהם ילדים שלה. עוד פעם, זה הכל מדרש, אבל אנחנו יכולים לראות את ההתפתחות. פנינה שהייתה אימא לילדים והייתה אומרת לחנה מתי קנית להם בגדי חורף ומתי יאכלת אותה מבית ספר וכולי, פתאום היא באה להתחנן לחנה שתתפלל עליה שהילדים שלה לא יעבדו. איך הקדוש ברוך הוא מהפך את כל העניין ואת כל הדבר, וזה הפסוק הזה עם המשמעויות הרבות שיש לו עד הכרה ילדה שבעה וכולי וכולי, ורבת בנים כי פקד השם את חנה, ותה ותלת שלושה בנים ושתי בנות, וידל הנער שמואל עם השם. ואלי זה כן מאוד, דיברנו על שמואל, עכשיו אנחנו חוזרים לאלי. כן. זה סוגיות גדולות, אני לא יכול עכשיו להיכנס אליהם, אבל יש חשבונות של מעלה, יש חשבונות שמימיים, יש כל מיני עניינים, מה בדיוק היה פה?
זה ודאי. הוא אל קנה גם עושה.
נכון, זה הנכדים שלו. ודאי שסובד עם זה, זה הנכדים שלו, אבל אני חושב שרוצים להראות לנו כאן, אם אתה שואל אותי מה רוצים ללמד אותנו, שאדם צריך כאילו להיזהר בחיים שלו, הוא יכול לפעמים לשלם על כל מיני דברים שהוא עושה בצורות כאלה ואחרות, וזה מסוכן, זה לא דבר פשוט. יש הרבה סיפורים כאלה גם בדורות שלנו, על אנשים שעשו כל מיני דברים והצטערו אחר כך כי זה פגע בהם בצורה כזאת.
אני בטוח שגם חנה לא סמכה מזה שמתו לפני הילדים.
מה זה?
אני די בטוח שגם חנה לא סמכה מזה שמתו לפני הילדים.
בסדר, אנחנו לא, אנחנו רואים מה המדרש מספר לנו. ואילי זה, כי כתוב הרי עד הכרה ילדה שלה ורבת בנים אומללה. למה רבת בנים יכולה להיות אומללה? מה יש לה להיות אומללה? אבל אם באמת מתו הבנים שלה, אז היא אומללה. זה מה שהופיע בשיר. ואלי זקן מאוד. יש כאן זקן מאוד. לפי הדעות שראיתי, אלי היה פה בגיל 98. 98 זה הגיל של אלי כאן, ואלי זקן מאוד. ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל. ופה יש דברים קשים מאוד מאוד. ואת אשר ישכבון את הנשים הצובות פתח אוהל מועד. מה כתוב כאן בפסוק הזה? אלי זקן, הוא מרגיש שהכוחות הפיזיים נוטשים אותו, הוא מוטרד, והוא מבקש לדעת מה יש פה לעשות. כמובן שחלק מהפרשנים אומר שהעובדה שהוא לא ניחה בבנים שלו, כי לא היה לו כוחות, הוא לא היה מסוגל. כבר היה זקן, והבנים שלו לא עשו את מה שהוא רצה, אז ממילא הוא לא הלך למחות בידם, וממילא הוא אולי גם לא שמע טוב, והוא לא ידע, הוא שומע כל מיני רינונים, הוא מחליט לדבר איתם. עכשיו, מה זאת אומרת, אשר ישכבון את אנשים הצובות פתח אוהל מועד? זה נשמע לנו כמו חטא נוראי של גילוי עריות. והגמרא בשבת, זו גמרא בשבת נ"ה, ששם הגמרא מפורסמת על דוד ובת שבע, כל העולם דוד חטא אלוהים הכהן וכולי, שם נזכרו הרבה אישים בתנ"ך שכביכול אפשר היה לומר עליהם כל מיני דברים. ושם הגמרא אומרת שאשר ישכבון את הנשים הצובות, אין הכוונה כפשוטו. ולמה הכוונה היא כן? ויש מרבותינו שפרשו שלא כמשמעו, ואמרו שלא היו שוכבים עמהם, אלא על ידי שהיו מעלות קיניהם בשילו. ואם היו משאים אותם ומלימים אותם חוץ לבתיהם לילה אחד, מעלה עליהם כאילו שכבו עמהם. זאת אומרת, הם היו מעכבים כדי שאישה תיטהר לבעלה. היא הייתה אישה יולדת, או אישה בכל מצבים כאלה או אחרים, הייתה מביאה קורבן, והם היו מחכים עם זה. לא, לא, לא היו עושים את זה בהזדרזות הנכונה, והמקרא, כדי להראות את הביקורת שיש עליהם, אז כתבו אשר ישכבון את האנשים. אבל לא חלילה שהם הגיעו, מה שהם עשו היה חמור מאוד, אבל לא הגיעו למצב הנורא הזה כפי שתתוב כאן. ויאמר להם, למה תעשו כדברים האלה אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים מעט כל העם האלה? על בניי כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע, מעבירים עם השם. אני שומע עליכם, מעבירים עליכם כל מיני שמועות, כל מיני דברים לא טובים. ולמה? מה הוא אומר להם? אם יחטא איש, זאת אומרת, אם אדם חוטא לאיש, ופיללו אלוקים, זאת אומרת, ופיללו, ישפוט אותו הדיין, ישפוט אותו הקדוש ברוך הוא. אם יש משהו שהוא בין אדם לחברו, אם יחטא איש לאיש, ופיללו אלוקים, ואם להשם יחטא איש, זאת אומרת, אם באמת האדם חוטא בין אדם למקום, מי יתפלל לו? זאת אומרת, מי יכול לשפוט אותו בכלל? הרי הוא חוטא כלפי הקדוש ברוך הוא. ולא ישמעו לכל הדיין כי חפץ השם לעמיתה, ושוב הדגשה, והנער שמואל, הולך וגדל בתוך גם עם השם וגם עם אנשים. זאת אומרת, כנגד, ושימו לב למה שמתרחש פה, ובעזרת השם אנחנו בשבוע הבא עוברים מתקופת השופטים לתקופת הנבואה. זהו, שמואל הופך להיות הנציג הבכיר, עלי האחרון לדור השופטים, מסתלק בעקבות המלחמה עם פלישתים, הבנים שלו לא ממשיכים אותו, ואם אתם זוכרים את השיעור הראשון, שאלנו מה עניינו של ספר שמואל, שיקחו את הפרקים הראשונים ויכניסו לשופטים, שיקחו את כל ההמשך ויכניסו למלכים, ואנחנו לא צריכים את ספר שופטים, ואמרנו, אנחנו לא צריכים את ספר שמואל, ואמרנו שספר שמואל הוא חוליית חיבור, אנחנו צריכים לחבר בין תקופת השופטים לבין תקופת הנביאים, והחיבור הזה הוא על ידי ספר שמואל. הוא מסיים לנו את תקופת השופטים בירידה של אלי והבנים שלו, זה כבר לא יתאים, זה לא היה שייך, אנחנו רואים פה איך המקרא מדבר עליהם, ואנחנו מתחילים, וכל הזמן מדגישים לנו, וזה לגמרי לא פשוט. אני אומר, מבחינה סוציולוגית זה לא פשוט, כי כשילד גדל בסביבה כזאת, אני אומר, חופני ופנחס ואלי, ובטח היה להם שם מערכת שלמה של כל מיני כהנים קטנים שעזרו להם, הם לא יכולים לבד לעשות את כל הדברים האלה. כל מערכת שהיא לא תקינה, היא צריכה גיבוי מאוד גדול של אנשים שיהיו סביבה ויפעלו ויעשו וכו' וכו'. וכנגד כל הרוע הזה, כנגד כל הרע הזה, כנגד כל הדברים הללו, יש לנו ילד אחד, הוא שמואל, ושימו לב בכמה מקומות, הפרק מדגיש, הוא שמואל נער, הוא עושה אחרת. הנער שמואל עושה אחרת. הוא שמואל עושה כל הזמן, נותנים לנו זריקות כאלה, וזה חינוך גדול, זה מראה לנו שאדם יכול לשמור את עצמו. כמובן שזה ילד שנולד בקדושה וטהרה ובברכה מיוחדת, ונדחו אותו להיות נזיר, והוא יהיה רק בבית השם. כל זה נכון, אבל באיזשהו מקום הוא מראה לנו את ההפוך, את מה שאפשר לעשות מכל העניינים הללו. וגם פה בפסוק חבר, והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם השם וגם עם אנשים. זאת אומרת, עוד פעם איזשהו עניין מיוחד. מה שקורה מכאן ואילך, מגיעה נבואה של פורענות. נבואה של פורענות קשה מאוד, והיא לצערנו אקטואלית. ויבוא איש האלוקים אל אלי, וזה דיון גדול, מי זה איש האלוקים? אז כתוב בסדר עולם הרבה שזה אלקנה. איש האלוקים זה אלקנה. אלקנה זה שאנחנו פוגשים אותו פרק א' וכו' וכו'. ויבוא איש האלוקים אל אלי ויאמר אליו, כה אמר השם, הנגלה נגליתי אל בית אביך ביותם במצרים לבית פרעה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי רשימה של דברים, של צ'ופרים, של עניינים מיוחדים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. ובעקבות זה, הוא ציפה שעם ישראל יתנהג בצורה מסוימת. הנגלו נגליתי, זאת אומרת, הוא אומר, הרי הייתה נבואה במצרים, ומי קיבל את זה? משה ואהרון וכו' וכו'. ובחור בו מכל שכבי ישראל לי לכהן, לעלות על מזבחים, להקטיר קטורת, לשאת אפוד לפניי, והתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל. זאת אומרת, קיבלו מתנות כהונה. היה דבר מיוחד, הקדוש ברוך הוא החליט ששבט לוי, זה מאוד מעניין, אני לא מכיר מספיק את נוסח, את סדר העבודה של הספרדים ביום הכיפורים, אבל בנוסח העבודה של האשכנזים, אז מתחילים מבריאת העולם ועוברים לבחירת שבט לוי, והכל הולך ככה בסדר הזה. אני אומר שוב, אני לא בקיא אם גם בנוסח אחינו הספרדים זה בדיוק אותו דבר. ופה למעשה זה מופיע באותה צורה, שגם כן הקדוש ברוך הוא, דרך איש האלוקים, דרך אלקנה, מתגלה אל אלי, ואומר לו את כל העניינים הללו, ויתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל. למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר ציוויתי מעון? כשציוויתי מעון, הכוונה היא מעון, זה ביתו של הקדוש ברוך הוא, זה המשכן. מעון קודשך וכו' וכו'. ותכבד את בניך ממני לאבריני. זאת אומרת, אתה נותן כבוד לילדים שלך יותר ממה שאתה נותן כבוד לקדוש ברוך הוא. הם מתפרעים במשכן, הם חוטפים בשר עם אותו מזלג שלוש השיניים, ואתה נותן לכל הדבר הזה לקרות. להבריחם מראשית כל מנחת ישראל, לעמי, לכן, נאום השם, אלוקי ישראל, תראו מה זה, השם אלוקי ישראל, אמור אמרתי, ביתך ובית אביך יתלכו לפני עד עולם, ואתה נאום השם חלילה לי, כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו, הנה ימים באים, וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך, מיות זקן בביתך. זאת אומרת, אתם מקולנים עכשיו בצורה כזאת, שיותר לא יהיו זקנים בבית אלי. אין לכם זכות חיים. אין לכם, קלקלתם בקלקול כל כך גדול. וכתוב...
למה הצאצאים צריכים ככה שזה יקרה להם?
בסדר, אז תשאל אותי, מה ממזר השם במה שההורים שלו עשו?
זה כאבים גדול.
זה כאבים גדול. אני חינם, אני נכון, זה לא טוב. זה מה שאני קודם מניחה. יש דברים שהם באיזשהו חשבונות אלוקיים, שאנחנו לא... לא בדיוק, מבינים אותה, ויש כאן תיאור מפסוק למד א' עד פסוק למד ג' איזה כללות יבואו על בית אלי, והכללות האלה הן כללות נוראיות. הנה ימים באים, וגדעתי את זרועך וזרוע בית אביך מיות זקן בביתך. זאת אומרת, לא יוכל להיות אדם מבוגר מבית אלי, כל מרגיש שלך ימותו אנשים, זאת אומרת, ימותו אנשים צעירים.
באיזה גיל?
ואיבדת.
מה? שזה גיל מסוים או שבקטני? יש איזה איזשהו גיל מסוים? 30?
יש, מדברים על זה. תכף נראה מה בדיוק, על מה בדיוק מדובר פה. זאת אומרת, לא יהיה זקן בכהונה, לא יהיה זקן בסנהדרין, ולא יהיה זקן בשנים, ושלושת הדברים הללו, לצערנו, התקיימו. ואיבדת צר מעון בכל אשר יטיב את ישראל, ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. זאת אומרת, לא תזכו שיהיה אדם זקן בתוך בית אלי, לא יתקיים, ואיש לא אחיד לך מעי מזבחי, לחלות את עיניך ולהעדיב את נפשך, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. איזה סדרה של קללות של דברים שהם כולם מרבית ביתך ימותו אנשים. אומרים כל המפרשים שימותו בחורים. אני לא יכול לשכוח, לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל אני גם לא יודע כמה שנים חלפו מאז, אבל בטח 20, בזמן שהיה צהל בלבנון, היה ערב אחד ששני מסוקים התרסקו אחד עם השני והתנגשו אחד עם השני, נשרפו מעל שער ישוב ונהרגו שם 72, אני חושב, 72 לוחמים.
יש שם כזה אנדרטה. יש שם אנדרטה כזה, זה הדרך.
כן, כן, ליד שער ישוב יש אנדרטה. וזה היה ערב נורא, זאת אומרת, פה בסדר ערב. ואז הגיעו הידיעות וכו'. וכינסנו את כל הישיבה עם אחד בבוקר, זה בלתי נתפס, 72 חיילים נהרגו בלילה אחד. לא היה אסון כזה בתולדות מדינת ישראל. ואז רב אביגדור דיבר בשיחה על העניין הזה, על מה זה המשמעות של בחורים צעירים שפתאום נהרגים במספרים כאלה. אז הוא דיבר, אני זוכר שהוא דיבר על הפסוקים האלה, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים, שאחת הקללות הנוראיות שאנשים מתים כשהם צעירים,
זה גם לא היה בדרך הטבע, זה לא היה בקרב או במלחמה, אלא היו פשוט שני מסוקים שיצאו מהארץ לכיוון המוצבים בלבנון, ומעל זה, רגע, התנגשו שניהם ואף אחד לא נשאר בחיים. אז הוא דיבר על הדבר הזה, בכל מביט בחיים אותו אנשים. אז יש, אז יופי.
שזה המורה, לא?
אז אין לי שואלת שאלה נהדרת, הגמרא שואלת את זה, אני לא נכנס, לא חשבתי להיכנס לזה, אבל מכיוון שאמרתי להיכנס לזה, יש דיון על אביי ורב, אני אהיה ראש ישיבה, ואיך יעשו, ואז מישהו נפטר צעיר, ואמרו שאולי הוא מבני אלי, שלכן קרה מה שקרה, ואז אמרו שאם יעשו דבר כזה וכזה, ואז הוא חי עוד 20 שנה. אבל עדיין הדבר הזה, זה כמו חטא העגל, שכתוב שאין לך אבון בישראל שעושים שאין בו עונש במשהו מחטא העגל. שזה דברים, מכיוון שזה היה במקום המשכן, וזה היה על ידי הכהנים, זאת אומרת, במקום הנבחר על ידי האנשים הנבחרים, אז ההתייחסות לחטא הזאת היא קשה מאוד מאוד.
נכון,
אז זה מה שאמרנו קודם, זה סתם. אנחנו צריכים פעם ללמוד את השאלה הזאת, שאלת הגמול, שאלת צדיק ורע לו, למשל טוב לו, איסורים, איסורים של אהבה, וזה סוגיות שמאוד מחשבת היהדות, אין ספק. בהחלט, יישר כוח שאתם מעוררים לך, מעוררים את העניין הזה. תגידו לי, רק לי חם או שחם פה מאוד?
מאוד חם.
מה?
לי חם מאוד.
בסדר, זאת אומרת, אז אני נורמלי, אתה בסדר.
כן.
התחלנו לחשוב ש... זה חורים.
לגמרי. או קור או חם.
מה?
או קר מדי או חם מדי.
אין באמצע. זה אחרת איך למולה לי עבודה. אם הכל יהיה בסדר, מה הוא יעשה? עכשיו, או שחם מדי או שקר מדי, אז זה עניין.
בהחלט.
לא, אבל אם זה, אפשר להדליק את זה עם זה, אבל רציתי לדעת.
או לפתוח, ואז היא יתאזן. לא יפתחו וזה יתאזן.
אנחנו צריכים לדעת שהכל בסדר. וזה לך עוד, עכשיו מה הוא אומר לו? וזה נסיים את הפרק, צריכים תכף להגיע למעלה. וזה לך עוד אשר יבוא אל שני בניך על חופני ופנחס, ויום אחד ימותו שניהם. איש האלוקים אלקנה מתגלה לאימי, הזקן הישיש בן 98, ואומר לו, תשמע, עד עכשיו הדברים נתנענו בבלגן, אבל זה נגמר. אז קודם כל יש כללות, אז אחד אמר, טוב, כללות, בעוד 20-30 שנה, מה אני אתעסק עם זה עכשיו? הוא אומר לו, לא, שני הבנים שלך, חופני ופנחס, הם ימותו ביום אחד. זה קרוב, זה תכף, זה יהיה עכשיו. אין פה מה לחכות. וקימותי לי שנייה אחת, וקימותי לי כהן נאמן. זאת אומרת, הוא אומר לו, שמה? שבמקום הכהנים הללו יהיה כהן אחר, כאשר בלבבי, ובנפשי יעשה, ובניתי לו בית נאמן והתהלך לפני משיחי כל הימים. זאת אומרת, ההחלפה של צדוק הכהן באביתן הכהן, ויחזקאל באמת משבח מאוד את בית צדוק, ודוד הקדים את צדוק לאביתן, אביתן היה קשור כאילו למשפחה של אלי, וצדוק היה קשור למשהו אחר, והיה כל הנותר בביתך, יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף וכיכר לחם, ואמר ספחי נינה אל אחת הכהונות לאכול פת לחם. מכיוון שאביתר, שהוא היה מצאצאי בית אלי, הפסיד את המלוכה לצדוק, אז הם יבואו למשפחת הכהנים, במקום אותו בשר ואותו לחם שהם לקחו בחוזקה ולקחו בלי רשות, מה יהיה המצב שלהם? יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף בשביל להסתכל בפרוטה, הוא יהיה מוכן לעשות כל דבר, להשתחוות. ויותר מזה, בחיקר לחם, לא מדברים על בשר, מדברים על הדבר הבסיסי ביותר שלנו צריך לחם, שכל העניין הזה, ואמר, ספחי נינה אל אחת הכהונות לכל פעד לחם. קודם הם התנהגו כמו בעלי הבית במשכן, הם לקחו בשר לפני הזמן, אחרי הזמן, עשו מה שהם רוצים. עכשיו הם הגיעו לכזה מצב של עניות, שהם מבקשים, תנו לנו כיכר לחם, על הבשר הם יקרו מזמן כבר, אלה הם אב ואמינה שיקנו להם. זאת אומרת, תראו איך הפרק שהתחיל בתפילת חנה, שדיברה על המהפך בעולם, השם משפיל ומאשים, מוריד שאול ויעל, קשת דיבורים חפים ונחשבים עזרו חי, איך הכל 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 מתהפך, פתאום איך בנבואה הגדולה הזאת, כל העניין הזה משתנה. וזה בסייעתא דשמיא ובעזרת השם, הנושא שלנו בשבוע הבא, פרק ג' מדבר איך פתאום בצורה מאוד מפתיעה, הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר אל שמואל, ואלי מבין שהוא גמר את ההנהגה. זאת אומרת, יש גילוי בשמואל, ואלי שואל אותו מה היה ואיך היה, ואז פורץ מלחמה עם פלישתים וכל העניינים הידועים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
תודה רבה.